tiu. Dobre to jest.
זה תקבל, זה שמחה, זה עונג, הרגשה טובה. האם זה מצווה? אני לא אוכל. האם זו מצווה? האם זה ביטול תורה? האם זה ערך? האם זו קדושה? אלה הדברים שנעסוק בהם היום. הוזכר בדברי רבותינו במספר מקומות שיש בטיול לפעמים איזשהו צורך, לא שאדם צריך לשתות מים ולאכול לחם, הוא צריך גם לטייל. יש אפילו הלכה בדבר הזה, הלכה של טיול מינימלי. כאשר באים להחרים את רכושו של אדם, מה שנקרא הוצאה לפועל, אז יש הלכה שצריך להשאיר לו ריהוט מינימלי, כן? על מנת שהוא יוכל להמשיך את חייו בכל זאת. ואחד הדברים שנאמר בגמרא זה שצריך להשאיר לו שתי מיטות, אחת לאכול עליה, מדובר בזמן העתיק שהיו נוהגים לאכול על גבי מיטות, ואחת לישן עליה. אז התלמוד שואל על זה, זו שהוא אוכל עליה הוא יכול גם לישן עליה? אז הגמרא אומרת לא, זה לא טוב, בגלל שאם אדם איננו קם מהמקום שבו הוא אכל לפני שהוא הולך לישון לפחות 400, אז זה מזיק לו לבריאות. לכן אנחנו משאירים לו בכוונה שתי מיטות, כדי שהוא יקום מהמיטה האחת וילך אל המיטה השנייה. אפילו טיול מינימלי כזה הוא הכרחי. תגידו לי, אז נו ככה, אז נשיג גם מיטה אחת, שהוא יקום מהמיטה שלו, יטייל איתה ויחזור למיטה. אבל אם יש לו רק מיטה אחת, אין לו נטייה לקום ממנה, אבל אם יש לו מיטה אחרת כדי לישון עליה, אז הוא יקום ממיטת האכילה ומיטת השני. ויש איזשהו ערך, אם כן, בריאותי לטיול. בידוע שבישיבת וולוז'ין, שהייתה ישיבה של שקדנים עצומים מגדולי ישראל, צמחו שם, הייתה גינה, ובגינה הזאת היו מטיילים התלמידים לפעמים כדי להתרווח, כדי לפוש מעומס הלימודים, היו לומדים, אבל גם היו קצת מטיילים לפעמים. כמובן לא מדובר בבזבוז של שעות חלילה, אלא כלומר היו קצת מטיילים. ונשאלת השאלה, האם טיול הוא מצווה, מותר, ביטול תורה? השאלה הזאת נשאלה לרבנו הגדול הרב צבי יהודה קוק, באיגרת שפורסמה בתחומים השואלים אותו, האם הטיול בארץ ישראל הוא בכלל מצווה? התשובה, בוודאי שכן. שהרי לימדונו רבותינו ז"ל שהמהלך 400 בארץ ישראל הנה הוא בן העולם הבא, ומכאן שזה בוודאי בכלל מצווה. אמנם במצוות יש קלות וחמורות, ולימדונו רבותינו ז"ל מזהר במצווה קלה כבחמורה. ואמנם בענייני משקל המצוות לימדונו חז"ל כי תלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת שאם תלמוד תורה כנגד כולם, אז זה גם כנגד הטיול. אמנם מצווה לטייל בארץ ישראל, מצווה עוד יותר גדולה ללמוד תורה. מתוך כך הוא מסיק מסקנה מאוד מעניינת, שיש בזה הבדל בין אנשים. איך אומר תנא רב? כל זה שייך באנשים הקבועים בלימוד התורה, שמפורשים הדברים במסכת מרדכי. כנראה שהשואל שאל אותו, אבל מה עם ביטול תורה? אז הוא אומר, כל זה שייך באנשים הקבועים בלימוד תורה, שמפורשים הדברים במסכת מועד כתב, כי ניתן להפסיק רק לצורך מצווה שאי אפשר להיעשות על ידי אחרים, ואם אפשר לעשותה על ידי אחרים, אין להפסיק בלימוד התורה. כן. אמנם לעניין הטיולים בכללם צריך בוודאי בירור, פיקוח והדרכה מעולה וכו' וכו'. אתה רוצה לדבר גם שלא יהיה תערובת של בנים ובנות וכדומה. בגבלים יש בוודאי כפדה מיוחדת על אנשים שקבועים בלימוד תורה. מה זאת אומרת אנשים הקבועים בלימוד תורה? כוונה תלמידי ישיבה שילמדו תורה ולא יבלו את ימיהם בטיולים, אבל עם כל המעלה של הדבר הזה. אבל כאן אנחנו עדיין מדברים מבחינת, איך לומר, השאלה של הבריאות הנפשית. גם הרב ציודה שמזכיר את זה בתוך האיגרת, אני לא קראתי לכם את הכל, שמצד הבריאות הגופנית והבריאות הנפשית מן הראוי מדי פעם לטייל. יש פה איזה עדות מאוד מעניינת של הרב נתן רענן. הרב נתן רענן היה חתנו של הרב קוק וגם מנהל הישיבה, ומסופר כאן יש איזה רשימה. אחד התלמידים, אני חכם חשוב, הלך לבקר אותו בבית החולים כשהוא היה כבר זקן מאוד. זה היה בבית החולים הדסה אל כאב. ושם הוא מספר, המבקר, מן החלון השתקף נוף נפלא. הרב אמר, אנחנו טיילנו כאן כשהכל היה עדיין שמן. פעם יצאנו, תלמידי הישיבה, לטיול בחיפה ובעמק בעידודו של הרב זצ"ל. כן, כבר זה... וכן, אנחנו רואים שגם אצל הרב הייתה הדרכה לצאת לטיולים, אבל כל הדברים האלה הם עדיין בבחינת צורך. זאת אומרת, אדם זקוק, כפי שאמרנו, צריך לשתות מים וצריך לאכול לחם, אז הוא גם צריך לטיולים לפעמים. ואז באמת השאלה היא עד כמה להרבות בזה או כמה למעט בזה, זה תלוי באופן אישי לפי מידת השקידה של האדם בתורה וקביעותו בבית המדרש. ואם כן, לא מצאנו בזה עדיין ערך גדול, עם כל זה שאמרו רבותינו, המהלך 400 בארץ ישראל הרי הוא בין העולם הבא. מצאנו בספר 8 פרקים להרמב״ם גם כן התייחסות כפולה. הרמב״ם בפרק 50 מסביר איך האדם צריך לכוון שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אז אומר הרמב״ם, למשל, אדם צריך לאכול. מדוע הוא צריך לאכול? כדי שיהיה לו כוח. בשביל שיהיה לו כוח, כדי שיוכל להשכיל. בשביל שישכיל, כי ככה הוא ידע את השם. המטרה היא לדעת את השם בסופו של דבר. אומר הרמב״ם גם, הוא הדין בגבי טיולים. אדם זקוק קצת לטיול, להסיר את המרה השחורה מליבו, אז הוא צריך לטייל ולשמוע את מיני הניגונים. כך אומר הרמב״ם, מיני הניגונים ולראות דברים יפים כדי להסיר את חולי המרה השחורה ממנו. אבל גם זה בעצם מבחינת רפואה. יותר מאוחר במהלך הפרק הרמב״ם מסביר יותר לעומק ואומר שהחוש האסתטי המתלווה אל הטיול ובכלל אל כל מה ששייך לעדינות הנפש, כולל דברים של מהותה של הנפש. הוא אומר, כי הנפש תלאה ותעכור המחשבה בעיון הדברים האחורים. לכן יש הכרח כזה, כך מסביר הרמב״ם, שהאדם ייפגש עם חוויות אסתטיות גדולות על מנת להרחיב את נפשו, כדי שהנפש תהיה מוכנה לקבל את החוכמות המודיעות לו את קונו. ושם הרמב״ם גם מרחיב לגבי תחום נוסף, חוש ההומור, שגם חוש ההומור הוא חלק מהנתונים ההכרחיים כדי לדעת את השם. אז כאן אנחנו כבר רואים איזה רמז למשהו יותר עמוק, והדברים בעצם מגיעים גם לידי ביטוי הלכתי במסכת בבא בתרא בדף קוף. שם יש דיון איך אדם קונה שדה. אחד מהדרכים כדי לקנות שדה זה לקנות בחזקה. כן, אפשר לקנות בכסף, אפשר לקנות בשטר, אפשר גם לקנות בחזקה. יש דיון האם כשהקונה מתהלך בתוך השדה, הוא מתהלך בשדה שלו, האם זה נקרא חזקה או לא. מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. רבי אליעזר אומר שהטיול הזה מהווה קניין, ברגע שהאדם התהלך בשדה שהוא קונה, השדה הופך להיות שלו, וחכמים חלקים על זה, אומרים שהוא צריך לנטוע, או לעשות איזושהי פעולה חקלאית כלשהי. וחז"ל אומרים, מאיפה רבי אליעזר לקח את זה שעצם ההתהלכות בשדה זה מהווה קניין? שנאמר, תודה רבה, שנאמר, קום התהלך בארץ כי לך יש תמנה. כלומר, זה שאתה תתהלך בארץ זה גורם לך לקנות, זה הופך להיות שלך. עצם ההתהלכות בה מהווה קניין. אם כך, לפי רבי אליעזר, מצוות כיבוש ארץ ישראל תלויה בהתהלכות של בני ישראל בתוך הארץ. עצם ההתהלכות יש בה מידה של כיבוש. חכמים אומרים שזה לא כך, אלא מה שהקדוש ברוך הוא אמר, קום מתהלף בארץ כי לך אתננה, הכוונה כדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בנה. כלומר, אמנם זה לא כובש, אבל זה מכין את הכיבוש. אז גם בזה יש איזה ערך. כן? זה שיהודים מתהלכים באיזשהו מקום, ובמיוחד אדם כמו אברהם אבינו, זה גורם שהארץ הופכת להיות במידה מסוימת שלנו. אנחנו כבר מכירים את השטח, יש לנו כבר איזושהי שייכות נפשית למקום, אז ארץ ישראל היא שלנו בזכות הטיולים שלנו בה. אבל יש אולי מצווה נוספת. הרי כל המצוות האלה משתייכות לארץ ישראל באשר היא ארץ ישראל. אבל מצאנו גם שיש ערך בעצם ההתבוננות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ראשון אומר לנו, הלכה ראשונה, תדע לך שיש אלוהים. מעניין. אחר כך הוא מביא עוד הלכה, תדע לך שאלוהים הוא אחד, ותדע לך שאין לו גוף ולא דמות הגוף. הוא מעריך בזה, זה התוכן בעצם של כל הפרק הראשון. יש אלוהים, הוא אחד ואין לו גוף. אחר כך פרק ב' אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבה אותו וליראה ממנו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. כבר צריך לאהוב, צריך לראה. שואל הרמב״ם, והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו. איך אפשר? לאהוב את השם, לראה את השם. אומר הרמב״ם, כשיתבונן האדם במעשי ידיו הגדולים אשר יראה מהם חוכמתו שאין לה קץ וחקר, מיד הוא מתמלא אהבה עזה והוא רוצה להידבק בשם הנכבד. וכשמחשב בדברים האלה עצמם, הוא נרתע לאחוריו ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה לפני תמים דעות. והרמב״ם מביא שם שני פסוקים, האחד, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, לא עושה, צמאה נפשי לאלוהים לאחד, ומצד שני, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, וירח בכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם תפקדנו אשר תנה אותך על השמה. איך אני אומר הרמב״ם? ההתבוננות הזאת בעולמו של הקדוש ברוך הוא, היא מביאה לאהבת השם, והיא המביאה ליראה מאת השם. וזה כנראה הוא היסוד, זה כנראה היסוד גם לברכות שתקנו חכמים על ראיית העולם. הרואה הרים גדולים או ימים ונהרות מברך עושה מעשה בראשית. אם אדם רואה את הים הגדול מברך עושה את הים הגדול. אם אדם רואה כוכבים ומזלות מברך עושה מעשה בראשית. יש ברכת תודה, יש ברכת החמה ויש ברכת הלבנה ויש ברכה על הרעמים ועל הברקים שכוחו וגבורתו מעלה עולם וכדומה. אם כן, אם רבותינו תקנו ברכות על הראייה, מכאן אתה למד שיש ערך לראייה הזאת, והראייה הזאת היא ראייה של חלקי הטבע. בוודאי שאי אפשר לראות את כל הבריאות הנפלאות האלה ללא טיוב. אבל אז אנחנו מגיעים למה שנקרא טיול מגמתי. כלומר, לפי זה אין ערך בעצם ההליכה, אבל יש ערך בעמידה מול ההר הגדול או מול איתני הטבע. לפי זה למשל לא יהיה ערך בהליכה עד מפל הבניאס, אבל יש ערך להיות בבניאס כדי לברך. אנחנו גם רואים בהחלט שגם הראייה של הארץ יש לה איזשהו אפקט קדושתי. הגמרא אומרת שכל המקומות שראה משה מהר נבו, כל המקומות האלה חייבים בתרומות ומעשרות. כל מה שראה משה חייב בתרומות ומעשרות. ואיך זה קרה? על ידי הראייה שלו. כשמשה מסתכל על הארץ הוא פועל בה פעולה. עד כדי כך שגם משה התפלל ואמר, אמנם אתה לא רוצה שאני אכנס, אבל לפחות שאני אראה את הארץ, הברנה ואראה את הארץ הטובה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תעבור, אבל לראות אתה תוכל לראות. כנראה שיש חשיבות לזה שמשה יראה, כי יכולנו להגיד מה יש לו למשה לבזבז זמן על לראות את הארץ, שילמד עוד כמה, עוד כמה דקות גמרא לפני שהוא מת. לא, יש גם ערך לזה שהוא יראה את הארץ. אבל כל הדברים האלה הם עדיין בתחום, הייתי אומר, קרובים להיות ההלכה היבשה. אף על פי שבוודאי אנחנו רואים שכאן גנוזים אוצרות גדולים. של קיום מצוות כיבוש, מצוות אהבת השם, דעת השם, זה לא דברים של מה בכך, אבל עדיין אנחנו בתחום הערך הפורמלי. לעומת זה מצאנו תופעות מיוחדות של הליכה בסיול אצל גדולי ישראל. למשל בספר הזוהר, בספר הזוהר מתוארות לפנינו שיחות בין החכמים, בין חכמי הזוהר, והשיחות האלה מתוארות באופן שונה מאשר בגמרא. כשחכמי ישראל מדברים בתור חכמי התלמוד, אז הם יושבים, והמקום שבו הם יושבים נקרא ישיבה, כי שם זה המקום שבו יושבים. אבל הזוהר, כשהוא מספר לנו את השיחות הנפלאות של חכמי הקודש האלה ביניהם, בהרבה מאוד מקומות הזוהר אומר שזה קרה בזמן שרבי פלוני ורבי אלמוני היו הולכים בדרך. הבו עזלה באורחה. האם הדבר הזה הוא מקרי או לא? למשל מצאנו אצל חכמי היוונים, להבדיל, משהו דומה. תלמידיו של אריסטו היו מכונים בשם פריפתטי. לא? ככה קראו להם, הפריפתטי. מדוע? מה פירוש השם הזה? הפירוש השם זה המטיילים. כי הם היו מתהלכים בחצר ובגינה של ביתו של אריסטו ומדברים בדברי חוכמה תוך כדי הליכה. מה גרם להם ללכת? מה אי אפשר לשבת? להגיד דברי חוכמה בישיבה? אז דבר דומה כאן מצאנו, יש פה הסבר לדבר הזה אצל רבי אברהם אזולאי מתלמידי הארי בספרו חסד לאברהם במעיין רביעי נהר כ"ח בעניין התבודדות הצדיקים בדרכים ובמדבריות. צריך לדעת, אני קורא כאן בפנים, צריך לדעת עניין גירושי הצדיקים. גירושים, הכוונה שהם מתגרשים מהעולם המיושב, הם יוצאים מן העיר. כמו רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום לחבריו, אשר רוב דבריהם היה בדרכים. כלומר, רוב הדברים שאמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, זה היה בדרך. לא ישבו במערה או בבית המדרש. ואין ספק שלא היה דבר הזה במקרה כי אם בכוונה. אשר כל מסעם ומתנם בתורה היה תמיד בדרכים. והעניין הוא כי אחר חורבן בית המקדש התגרשה השכינה מהיכל מלכו של עולם, ואין לה ייחוד עימה, והיא עזלת ומתנודדת מדוח לדוח. כלומר, השכינה בנידודים. אז כדי להידבק בשכינה, צריך גם כן לנדוד קצת. ומאתר לאתר, כמו שכתוב בתיקונים, שאמר שם, והיו לעבד להיות כרבו. במגזר הבתי הצדיקים, שיהיו חרבים, והעוסקים בפשוטי הלכות ותלמוד, כלומר חכמי הנגלה, אין להם כוח להיות נודדים. אימה. אימה ממש, ונעשו אפרוחים שאינם יכולים לפרוח אחר האם. אמנם, אין כן הצדיקים שהם מראי קבלה, מבעלי הסוד, יש להם כוח להיות נודדים מאתר לאתר וממקום למקום. על כן הרשב"י וחבריו עליהם השלום, שהיו עוסקים בחוכמת הקבלה, היו נטרדים ממקום למקום והיו מגורשים מבתיהם כדי להיות מרכבה למלכות בסוד גלותה. ועל ידי זה הנדנות והגירוש היו זוכים לזה שהשכינה הייתה שוכנת עליהם. ועניין זה לאו דווקא אל הצדיקים שהם בחייהם, אמנם הוא גם כן לנשמות הצדיקים שכו' וכו'. אתה עוזר משהו אחר, זאת אומרת שהצדיקים אינם יכולים לשבת במקום, גילוי הסוד מוציא אותם ממקומם. אז להבדיל, גם תלמידי אריסטו הרגישו את הדבר הזה והרגישו צורך לזוז מן המקום כשהם עסקו בדברי חוכמה עליונה ומטאפיזיקה וכדומה. כלומר, כאן אנחנו רואים שהטיול מתחיל להיות דבר עצמי, עצמותי יותר לאותם חכמי סוד. אז זה לא טיילו סתם בשביל להביא תמונות יפות הביתה, פוסט קארטס, ולאז זה אפשר לקנות בחנות. הם הלכו לקנות דעת אלוהים בטיולים האלה. יש הערה של הרב הנזיר זצ"ל בפנקס שהוא כתב לעצמו. הרב הנזיר, רבי דוד הכהן זצ"ל, היה כותב את, את הרשמים הפנימיים שלו בתוך פנקס סודי שנקרא בשם מגילת ספרים. מגילת ספרים של הרב הנזיר. הפנקס הזה לא יצא עדיין לאור, אבל חלקים פורסמו בכמה ספרים, לאו דווקא על ידי אנשים גדולים בתורה לצערנו, אבל יש איזשהו ציטוט של מחשבות של הנזיר בנושא. מהפנקס, מהציטוט של הפנקס של הנזיר. כן, הנביאים ובני הנביאים, כאן אני קורא בדברי הנזיר. הנביאים ובני הנביאים התבודדו בהרים ובגבעות, מסביב למראה פני שדות, וטוהר שמיים ורוח צח חרישית נושבת. מחיי הנפש ומשיב הרוח במראה קודש. מרנין ומעלה להקשיב לשמע אומר דבר קודש השם. למחסה נמטר ומקור ליל, למחסה נמטר ומקור ליל, התכנסו במערות. כן, מה עשו המטיילים הנביאים האלה, הנביאים האלה? בלילה נכנסו למערה. ספרים רבים לא היו איתם. הרי לא היו זקוקים לאוצרות ספרים, כמו ספר הש"ס והפוסקים ונושאי כליהם. כל זה המסע, שלל ספרים וניירות המלעיטים את הנפש בנייר והמחציכים את הדעת מן המרומם והנעלה, טוהר שמי השם, לא בזה יתגלה ותחיה רוח הנבואה, אלא בתורה שבעל פה, בלימודים בהרים וגבעות, על פני שדות קודש, למראה טוהר שמי השם, למקומות הקודש, בהתבודדות ובהגיון קודש, ובציפייה ותוחלת לחסדי רוח עוז השם, השורה על עבדו המצפה לו מלאכו לעמו במלאכות השם. כן? שימו לב, כן? לאיזה מדרגות על ידי הנזיר. אני רק רוצה לציין, כדי להבין את הפרופורציה של הדברים, הנזיר זצ"ל ישב שבע שנים על אותו ספסל בישיבת מרכז הרב הישנה במאה שערים. אז הוא ישב שבע שנים על אותו ספסל. הוא היה לומד שם, מתחיל את הלימוד שלו במוצאי שבת, ונרדם על הספסל, וקם בבוקר מן הספסל, וממשיך ללמוד שם. כך עד שעה לפני שבת של סוף השבוע, והיה אוכל סנדוויצ'ים שאשתו הייתה מכינה לו. שעה לפני שבת היה הולך הביתה, והיה בתענית דיבור כל השבת, ובמוצאי שבת חוזר לבית המדרש. כך במשך שבע שנים רצופות. כן, כך שתבין שכשהנזיר מדבר על טיולים, זה לא שיש לו איזה בעיה ללמוד. הוא יודע מה זה ללמוד תורה. לא מדובר על אחד שמחפש איזה שם תירוצים, אולי יש בקהל מי שמחפש תירוצים כדי לא ללמוד, ואז הוא ישתמש בפנקסים של הנזיר. לא, אתה מבין באיזה מדרגה מדובר. אבל המדרגה הזאת קיימת. האמת היא שמדרגה זו היא מדרגה מיוחדת שהרב מדבר עליה בשמונה קבצים בקובץ ב', בפסקה קי"ב. פסקה זו מפחידה את המחנכים, ובאמת יש מה לפחד, אבל האם בגלל שיש מה לפחד ונלמד תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. אני קורא בפנים: לעומת השקדנים מחמירי ההתמדה, מוכרח שימצא כוח שיראה איך מגלים את האור החופשי הפנימי בטיול ובמנוחה, בהרחבת הדעת שהנשמה מתרוממת על ידה. פורחת היא במגדל הפורח באוויר, ושמה היא שואלת את כל מאווייה, דורשת את מושגיה העדינים, דורשת ומתמצא לה. כלומר, יש אור קודש מיוחד המתגלה דווקא בתיוב, והדור הנחלש כל כך מעינוי גוף ונשמה צריך הוא להשפעה של מרגוע, שרק היא תביא את השקידה הפנימית שתשפיע במידה הגונה גם כן על השקידה החיצונה, להעמידה בתכונה מתאמת לכוחות הגוף והנפש ולעניין המפתח את כל כישרון חבוי בפיתוח הגון ובטוח עד שיצא לברכה לאיש ולעולם. כלומר, יש איזה צורך שיופיעו אנשים שיראו איך מגלים את אור הקודש בטיוב. זה לא כל כך פשוט, אבל מדרגה זאת אנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי שאכן קיים, גם אם לא כל אחד זוכל. אנחנו גם רואים בתוך התלמוד עצמו שאחד מהמעמיקים שבחכמים, שמו היה רבה בר בר חנה, מפורסם במסעות שלו. רוב הדברים שהוא כותב הם דברי משל, הם לא דברים שקרו כפשוטות, אבל רבה בר חנה מספר כשהוא היה הולך בתוך הים, אז הוא ראה דברים כאלה וכאלה, הלך במדבר, ראה דברים כאלה וכאלה, והרבה מאוד משלים שהמפרשים באמת מעמיקים מאוד לבאר את כוונותיו, ולא תמיד מצליחים להבין בדיוק למה התכוון רבה בר בר חנה. אבל מה שברור שאת הגילויים האלה הוא היה זוכה להם מתוך ההליכה, מתוך המפגש עם העולם בגודלו, לא עם העולם בקוטנו, בתוך דלת אמות של ארבע כותלי בית המדרש. שוב אנחנו חוזרים אל הנזיר. הנזיר לצל הלך לטייל, ויש לנו מסע התבודדות של הנזיר במדבר יהודה. כן, בשנת, אני לא זוכר איזה שנה זה היה, זה היה, לא זוכר, הייתה איזושהי שנה, יצא הרב הנזיר מירושלים לטייל בוודי קלט. וודי קלט זה בין ירושלים יריחו. הוא יצא עם שני תלמידי חכמים גדולים, הרב משה גורביץ והרב נתן רענן, חתנו של הרב. ובכל יום ביום של הטיול, זה הלך כמה, זה ערך כמה ימים, הוא מספר, אתם יכולים לתאר לעצמכם, כן, שלושה צדיקים יוצאים במדבר יהודה לבושים בלבוש שחור וארוך עם כובעים. אני לא יודע אם הם לקחו מספיק מים, לא לקחו מספיק מים, אוכל. בקיצור, התיאור של הטיול הזה הוא לא מהעולם הזה. לא מדובר על טיול של אנשים רגילים. ותוך כדי הטיול, הרב הנזיר רשם לעצמו כמה מילים, של ביום הראשון. להליכה בדרך בחבריה. אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. הולכים ממש, תמימי דרך ממש. אחלי, יקונו דרכי לשמור פיקודיך. יקונו דרכי ממש. בשעת ההליכה וההתבודדות, לסוח ולשפוך לב ורוח נפש, המבקש רוח הקודש וגילוי דבר השם, דברו ממש. הולך להתנבא בקיצור. הרב הנזיר אומר, נו, הגיע הזמן, סוף סוף, קצת להיות נביא. להתבודד בסביבות ירושלים, בצור הרים ופיקי סלע, לצפות ולייחל עד כי יערה עלינו רוח ומרון. סוף סוף, הארי שבי מבקש לנתק מוסרותיו שהוא שם בו בכבלי חבלי הבית, והוא מתפרץ לנו לברוח, לשוטט, להתבודד, לצפות לישע השלום. הוחלט בלי נדר לצאת להיות בסביבות עיר הקודש מיד כשיסכימו החברים, לא לדבר מזה בבית עד שעה קלה לפני ההוצאה לפועל. כן, כלומר, בחדו שאנשים שלהם יגידו, מה אתה צריך להיות? שעה לפני, יודעים, אנחנו יוצאים לטיול. יום המחורה, אני כאן מדלג על כמה שורות תוך כדי הקריאה, כן? בדרך לנחל פרט, נחל פרט זה בדיקלט, בכבוד גילוי דבר השם בארץ תחיית קודשו, בשוטטנו לבקש דבר השם מסביב לה לירושלים, בדרך למקומות ירמיהו הנביא, ענתות ונחל פרט, שמשם שופכים מים חיים לעיר הקודש. על הגבעה בשעת תפילת שחרית בפסוקי דזמרה, אמת הצדק וכו'. עוד זה כמה דברים כדאי לקרוא. אני מדלג על עמוד שלם. מול ענתות. ענתות זה הכפר, היום הנקרא ענתה. אבל זה ענתות המקרא. פה מקום הנביא. איזה נביא? ירמיה. פה הגה והורה מחשבותיו. עד כי יגלה עליו דבר השם וישימהו לנביא לגויים. כאן קרוב ירושלים בין הערים, קרוב גם למואב ולארצות הקטנות השכנות בארץ ישראל. הוא היה קרוב לעמים הנוכרים ונשמעו לו נבואות עליהם. כן, טוב, אני מדלג עוד קצת. כאן, האמתי, אני מזמין אתכם לקרוא את הדברים. זה הודפס בספר בשמל רענן, לספרו של הרב רענן. נתנו לי שתי מהדורות, קשה לזה. הוא מסיים מזיכרונות הרב הנזיר, וכאן הוא מדבר על זה שבאחד הימים נשמע כל יריה, ויאמרו הערבים זה צייד, וילכו איתנו ויאמרו כי רק רבע שעה לעין פרה, לתחנת המים, ושם יש טרומביל לירושלים. וכן היה, טרומביל הכוונה אוטומוביל, כן זו? רכב, מכונית. ברוך הפודה ומציל, באנו ב-12 לעין פרה, שם נמצא אוטומוביל של פקידי תחנת המים שהולך לירושלים, ויבקשו את הנהג כי ייקחני ירושלימה, ושני החברים נשארו שם לחזור עם הערבי שומר התחנה, מכירנו מקודם, במקום הוזבינו החפצים. באחת באתי ירושלימה, ראשי עטוף במגבת שרויה במים, הלכתי ברחובות עד הגיעני הביתה. ובעוד 4 שעות באו רגלי גם החברים על שבת ירושלימה וכולי וכולי, בערך פרקת הגומל. אגב, לא, שם היו בסכנה, עבדו במדבר, איזה בדואי מצא אותם, נותן להם מים, בקיצור סיפור שלם. כלומר, השאלות המעשיות של האם יש להם מפת סימון דרכים או דברים כאלה, זה כנראה לא עניין אותם כל כך. אבל הם היו אנשים גדולי ישראל שהבינו שהטיול בארץ ישראל הוא לא סתם איזשהו מרגוע לפוש וכדומה, יש שם פתיחת הנשמה לשמוע את קולות הנבואה שעדיין לא נדענו בארץ הנביאים. זה מחבר אותנו לקדושה המיוחדת של ארץ ישראל. בעצם בארץ ישראל יש סגולות מיוחדות להעלאת הערך של המפגש עם הטבע. אני רוצה לספר אולי סיפור, היום בא לי לספר לכם סיפורים. הרב זצ"ל יצא בזמנו מיפו, מדובר היה בשנים הראשונות של ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, עוד בתקופת השלטון הטורקי, שהארץ הייתה שוממה כמעט לגמרי, אבל היו קצת מושבות פה ושם, קצת כפרים ערביים פה ושם. הרב היה אז ביפו והחליט לצאת אל המושבות. המושבות היו מיושבות ביהודים שלא תמיד היו מעוניינים לשמוע לרבנים. יחד עם זה אמר הרב קוק, חשוב שהרבנים ייפגשו עם המתיישבים החדשים. ואז הוא יצא עם משלחת של מספר רבנים, ביניהם הרב זוננפלד והרב חרלף, יצאו אל המושבות, וכאן יש איזה רשמי מסע של הרב תוך כדי הנסיעה. אז הוא מדבר, במושבה הזאת דיברנו על זה שתחלפנו שלומות ומעשרות, פה החלפנו מזוזה, פה פיצלנו את בית הכנסת, פה אמרנו להם להקפיד יותר בדינים אלה ואלה, כל, על החינוך, על המקווה, כל המקומות האלה הרב שמע הלך עם הרבנים ועשה בעצם מה שנקרא תעמולה דתית. יחד עם זה, הרב מדבר על ההרגשות שלהם תוך כדי הנסיעה. צריך להבין שאז לנסוע מיפו לחיפה למשל, זה היה מסע בלתי רגיל, כלומר זה לקח אולי יומיים. כן, לפעמים צריך להחליף חמור, לא היו דרכים. כאן הרב מדבר על הגיעתו למקום הנקרא שפיה. נגדנו, איפה זה? התעללנו מלכה בבית הכנסת וכו' וכו'. שתינו, וכאן הרב מדבר על הגבול של הגליל, כלומר זה לא רחוק מאקליט, עוברים מיהודה אל הגליל. שתינו ממעיין הזך שם. במקום לשתות מהברז, שתו מהמעיין. הרבנים. בחיבה גדולה, בהתעוררות הרוח לפגישת גבול הגליל, שרנו יבנה הגליל בשמחה. אגב, משם נסענו להציץ וכו'. כלומר, הרב לא סתם נסע אל איזשהו מקום, עצם הידיעה שהוא נפגש עם הגליל, זה עורר את נשמתו, וכל הרבנים שרו אל יבנה הגליל בשמחה. אני לא יודע באיזה מבטא הם שרו את זה, אבל היה כדאי לשמוע. טוב, כל הדברים האלה שאנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי מבוארים ברב בספר פורות. הקדושה שבטבע. בכלל, מה, קדושה בטבע? לא שמענו על דבר כזה. יש או קדושה או טבע. קדושה זה מתעלה מעל הטבע, והטבע זה טבע. הרב פה מחדש מושג שהוא בכלל לא טריוויאלי, בכלל לא מובן, אבל הוא כותב אותו. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כלומר, משהו השתנה בנו מאז שגלינו מארצנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לגלות קדושה בטבע, אנחנו צריכים כדי להיות קדושים להתנגד לטבע. ואבותינו, להפך, כן? היו אוכלים את טוב הארץ. איך אומר הבך? כשאנחנו אומרים בברכה מעין שלוש, ועלינו לתוכה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אז יש מהפוסקים שרצו למחוק את המילים האלה, אמרו מה פתאום עולים בארץ ישראל בשביל לאכול פירות, הולכים לארץ ישראל בשביל להכיר את השם, לקיים מצוותיו וכו'. אבל הבך, רבי יואל סירקיס, בספרו בית חדש על הטור, אומר עד רבה, צריך לעלות לארץ ישראל כדי לאכול מפירותיה הקדושים, כי השכינה מחיה את הפירות האלה. כלומר, האדם אוכל פירות בארץ ישראל, כביכול הוא אוכל שכינה. אתה יודע אם אפשר להגיד את זה ככה, אבל בוא, יש מפגש עם השכינה דרך האכילה הזו. אז כשמה, הקדושה בארץ ישראל היא באמת קדושה שבטבע, אבל בדרך כלל, במצב רגיל, כשאדם נפגש עם הטבע, הוא פוגש את הרע שבטבע. כי בטבע יש הרבה אכזריות, יש הרבה אלימות בתוך הטבע. לכן המפגש הבלתי אמצעי עם הטבע יוצר אנשים אכזריים. אנחנו יודעים שהיו תנועות במאה ה-19 וה-20 באירופה שדיברו על חזרה אל הטבע. ודווקא התנועות האלה פיתחו נוער אכזרי. מהן יצאו אחר כך פשיסטים ונאצים וכו'. בגלל שאם אין לך הכנה ראויה, המפגש עם הטבע עושה אותך חלק מן הטבע, הוא מאבד מן האדם את צלמו המוסרי. לכן בחוץ לארץ אנחנו נזהרנו מזה, פחדנו מזה. יש אפילו הלכות של אקולוגיה, שלמשל כתוב בגמרא במשנה שצריך לשמור על נוי העיר. מה זה נוי העיר? לא לנטוע עצים ליד החומה, כי העצים יכולים להרוס את החומה. חוץ מזה, זה לא יפה שהעצים מסתירים את החומה. אז צריך לנטוע את העצים במרחק של 50 אמה. את בית הקברות צריך להרחיק מן העיר, מהצד השני. גם את המקום של שפיכת הזבל זה צריך להיות רחוק מן העיר. וכדומה, כל מיני דברים כאלה כתובים בהלכה. אמרו הפוסקים שדברים האלה נאמרו דווקא בחוץ לארץ. אבל, לשאלה, דווקא בארץ ישראל. דווקא בארץ ישראל אנחנו מתפידים על האסתטיקה של הנוף. אבל חוץ על הארץ, כך אמרו הפוסקים, הר"ן, הבית יוסף, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. אם זה יכול להיות מכוער, עוד יותר טוב. כלומר, ובאמת היהודים הקפידו על הדבר הזה, והשתדלו, כן? לקיים את ההלכה קלה כבחמורה. גם אפשר לראות, יש לפעמים, גם בארץ ישראל זה כך, הבית יוסף כותב, רבינו יוסף קארו כותב, שהדינים האלה בטלים גם בארץ ישראל, עד שנזכה לזכות בה. כל זמן שאנחנו לא זוכים לארץ ישראל, אז עדיף גם כשארץ ישראל תהיה מכוערת. עד שנזכה לזכות בה. ככה הוא אומר. ברוך השם זכינו בה, אז היום יש לנו ערך של ארץ ישראל יפה. אבל יש יהודים שלא יודעים שהם כבר הגיעו לארץ ישראל, לא יודעים שזכינו בארץ ישראל. לכן הם משתדלים עדיין לכער את הארץ מתוך מחשבה לשם שמיים. לומר, הטבע לא מעניין אותנו, הטבע זה מחוץ לעולמנו. אבל מי שיודע שזכינו בארץ ישראל, אז הוא באמת אומר, אנו נייפה אותך מאוד. אני שיר כזה. אומר הרב, אני קורא את זה בתוך אורות. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמו, שהוא יסוד תיקון העולם כולו וביסונו הגמור, והקודש שבגולה יחובר אל הקודש שבארץ, ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות של בבל שיקרו בארץ ישראל. כלומר, קדושה המתנגדת לטבע איננה יכולה להצליח הצלחה גמורה. נכון, אנחנו ניצחנו את הטבע, אבל זה זמני. בסופו של דבר צריך להחיות את הקדושה של הטבע. כשבאים להשכלה העליונה זו של הקדושה השלמה של הטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי, מידת הדין מתבשמת והכל נוטה כלפי חסד וכו' וכו'. ואז האדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, וימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. יש באמת באופן של הטיול בארץ ישראל אופנים שונים. פעם ראשונה שנצטנו מבני ישראל לטייל בארץ זה בפרשת שלח. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. התוצאה ידועה, מי שטר בארץ כנען בסופו של דבר הוציא דיבת הארץ רע. אבל כשיהושע החליט לכבוש את הארץ, לקיים את המצווה לכבוש את הארץ, כתוב וישלח יהושע שני אנשים מרגלים חרש למור, מה אומר למור? לרגל את הארץ. יש הבדל כנראה בין לרגל לבין לטור. כשאדם פר יש לו מבט חיצוני על מה שקורה, כלומר זה מבט כזה מקיף שאיננו חודר לעומקם של דברים. למרות שמשה אמר למרגלים וראיתם את הארץ מהי, אבל הם לא רצו לראות, הם רצו לטור את הארץ. מי שמסתכל על הארץ כאילו הוא פייר בה, אז הוא לא מבין על מה הוא מדבר, ובסופו של דבר הוא עלול גם להוציא את דיבת הארץ רע. מה שם כן, מישהו הולך לרגל את הארץ, זאת אומרת, הוא הולך להתבונן בפרטי פרטיה, הוא הולך ברגל, בין לרגל, משום ללכת צעד צעד, ולספוג את הקדושה שנוכל רגבי אדמתה של ארץ ישראל, אז הוא עשוי יותר להבין במה מדובר, ובסופו של דבר גם להביא לכיבושה. אבל זה נגיד לגבי ארץ ישראל. אבל בכלל, מה זה טיול? אולי בעצם לא הסברנו מה זה לטייל. לטייל זה ללכת. לטייל זה לטייל זה שונה מאשר ללכת. נו, עכשיו מה, אני משהו בטלפון? כשאדם הולך ממקום למקום, המטרה שלו היא להגיע אל הים. למשל, אם אדם נוסע מירושלים לתל אביב, ניתן לומר שמטרתו היא להיות בתל אביב. לכן הדרך איננה חשובה כלל וכלל. ככל שזה יהיה יותר קצר, כך זה יהיה יותר טוב. זה דרכם של ההולכים, משום שההולכים יש להם מטרה. הם רוצים להגיע לאיזשהו מקום. זה לא פסול, זה בסדר. אבל אם זה כך, הדרך הופכת להיות נטל. אם אפשר לוותר על זה, זה יותר טוב. מה שאין כן, מי שמטייל, המטרה איננה להגיע לסוף המסלול. המטרה היא עצם המסלול. עצם ההליכה היא בעלת הערך. ועל זה שאני נמצא עכשיו באבנים האלה, בשבילים האלה, בשביל זה יצאתי. זה נכון שיש מסלול, כי צריך בעצם להתחיל ולגמור. אבל המטרה היא עצם ההליכה. אפשר לומר שהטיול הוא מסוג של הסתכלות על העולם שמשחרר את העולם מן הכללה שלו. איזו כללה? מצאנו במעשה בראשית, שבתחילה הקדוש ברוך הוא ציווה תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. אמרו חז"ל, מה זה עץ פרי? עץ שטעמו כטעם הפרי. זאת אומרת שהאמצעי יש בו טעם של המטרה. ומה קרה בפועל? והתוצא הארץ עץ עושה פרי, לא עץ פרי. זאת אומרת שטעם העץ איננו כטעם הפרי. כלומר, כשאני עסוק באמצעי, אני עוד לא תואם את טעם המטרה. אומנם אני מצפה למטרה, זה מחיה אותי. אבל עכשיו אני עסוק באמצעים שאינם מביאים אותי אל המטרה. וזה מצער, זה כואב. אבל יש מצב לעתיד לבוא שטעם העץ שוב חוזר להיות כטעם הפרי. זה בעצם הציפייה העתידית שהכל יתעלה ואדם יוכל להרגיש גם באמצעי את הטעם של המטרה. וזה בדיוק מה שקורה בטיול. כשהאמצעי, קרי ההליכה בדרך, הוא בעצמו המטרה. כן? אני הולך בדרך כי בשביל זה בעצם באתי. כלומר שהטיול, אם כן, יש לו איזה מין התנוצצות של עולם נסגר, שבעצם משהו מעין חיי העולם הבא. זה מה שיש בטיול. עכשיו אני מבין מה שכתבו רבותינו בספרה על הפסוק והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם. מה זה והתהלכתי? להתהלך זה המילה המקראית בשביל לטייל. בתנ"ך לא תמצאו את הביטוי לטייל, תמצאו את הביטוי להתהלך. אז זה דבר, התהלך לפני השם בארצות החיים למשל, והתהלכה ברחבה, קום התהלך בארץ. אז כתוב גם והתהלכתי בתוככם. אמרו חז"ל, מה קורה שהתהלכתי? אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר והייתי לכם אלוהים. אבל יש איזה מין מצב כזה של טיול בגן עדן, כמו שמצאנו לגבי הקדוש ברוך הוא שתפס את ירובעם במעילו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובני ישי נטייל ביחד בגן עדן. מה זה לטייל? כדי לטייל עם מישהו צריך קודם כל שמי שאני מטייל איתו יהיה סימפטי. וחז"ל מוסרים לנו שירובעם לא רצה לטייל, כנראה שהוא חשב שבן דוד לא מספיק סימפטי. זאת אומרת, יתאפל שאחת הסיבות לפעמים של ההתרחקות של אנשים מתורה זה בגלל שאלה שנושאים את דגל התורה והמצוות אולי הם לא מספיק סימפטיים בשביל לטייל עמם. כי המטרה היא לא רק לשתף פעולה, לשתף פעולה תמיד אפשר, זה טכני, אבל יש גם מטרה לטייל ביחד. אולי נביא משל שקצת מקרב את זה אל ההרגשה. שני חברים לא נפגשו זמן רב, אז הם רוצים לדבר, אז הם מזמינים אחד את השני לכוס קפה ומדברים. על מה מדברים? זה לא כל כך משנה, העיקר להיות ביחד. אם נגמר הנושא אז מחפשים עוד איזשהו נושא לדבר עליו, כי מה שחשוב זה לא הנושאים שרוצים לדבר עליהם, זה עצם המפגש. זאת היא החוויה של פנים ופנים, פנים אל פנים, שהנפש זוכה לה בגן עדן. כי בעולם הזה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא היא פונקציונלית. למה אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא? כדי לדעת מהן המצוות שאני צריך לעשות כדי לצאת ידי חובה. אבל בגן עדן אין מצוות. בגן עדן עצם המפגש פנים אל פנים, זהו התענוג העליון של הנפש. לכן המוחזה על התיאור הזה של גן עדן זה הטייל עמכם, דווקא זה שאין מטרה. זהו העונג העליון שמוציא את המערה שיש בפונקציונליות היתרה של חיי העולם הזה. אז כשאנחנו מטיילים בארץ ישראל יש לצפות למשהו מעין אותה הערה עליונה של חיי העולם הבא.
שלום.